103.3 FM. ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04 דקות, ישראל במלחמה, 396 ימים, ו101 חטופות וחטופים שחייבים להחזיר אותם כמה שיותר מהר. ספק אם מי שעדיין שורד יחזיק מעמד בחורף הקרוב. רזים ותשושים על פי כל הדוחות הרפואיים לא ישרדו את זה יותר. ואמריקה הולכת להצביע, הקלפיות כבר נפתחו, הטק הוא נשמר בינתיים, אולי עוד יהיו הפתעות לכאן או לכאן. תתפלו אם עוד לא הבנתם את זה, באמריקה הבחירות הן לא עלינו, הן על נשים והפלות, על מאגרים ועל כלכלה, בעיקר על כלכלה. המועמד טראמפ מוביל את זה בכל הכוח. הכלכלה האמריקאית צומחת, אז למה האמריקאים לא מרוצים? הייתה הראשונה להתחיל להתאושש מהמיתון העולמי, הריבית ירדה, הבורסה ביצועות צי, אז מה הבעיה שלהם בדיוק? יוקר המחיה, הדלק, המחירים בסופר, התרבות והבידור, רמת האבטלה יורדת בקביעות, כל מי שרוצה עובד. הכי לא מרוצים הם הצעירים של אמריקה שרק מתחילים לצאת לעצמאות כלכלית, והכל יקר להם, בעיקר הדיור. את זה טראמפ מבטיח לתקן, לא שבכהונה הראשונה שלו זה היה אחרת, אז אמר, יוקר המחיה משותף לאמריקאים ולישראלים. בעיה. ממש עכשיו מתפרסם דוח מבקר המדינה שפרק אחד ממנו בודק למה יקר כל כך בישראל. למשל, חמשת הספקים הגדולים בשוק המזון עדיין ריכוזיים. גם מה שנקרא המותג הפרטי של הרשתות השונות לא שיפר משמעותית את המצב על המדפים. ומה שטוב לאירופה יישאר באירופה כנראה, אם מישהו ירוויח משהו אל היבואנים, והכיסים שלנו ימשיכו להתרוקן. מיד נבדוק בדוח המבקר כאמור מה השרים הבטיחו ומה קרה לכל ההבטחות האלה, וגם טל שניידר, פרשנית זמן ישראל, איך היא רואה את הדברים משם, היא נמצאת בארצות הברית, ועם הדוקטור אלי קוק שנמצא בישראל, נדבר על הכלכלה האמריקאית, על יוקר המחיה, ומה יקרה אם טראמפ יסרב לקבל את התוצאות במקרה ויפסיד, וגם עוד גחמה, החרדים מבקשים להגדיל את סמכויות בתי הדין הרבניים ואיך זה ישפיע עלינו. ומעכשיו, מנכ״ל משרד החינוך יוכל לפטר עובד הוראה שהורשע או הזדהה עם מעשה טרור. ולסיום, נובמבר, חודש הקניות וההנחות, ממה צריך להיזהר על רקע ניסיונות ההונאה ברשת ומתקפות הסייבר. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה שני רומנו, על השידור איתנו שקד מורג. כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. אם כן, ארצות הברית בוחרת, עד כה הצביעו כבר קרוב ל-100 מיליון אמריקנים, תוצאות סופיות יתחילו לזרום לפנות בוקר שעוננו, שני המועמדים, טראמפ והריס, מעודדים את הבוחרים לצאת ולהצביע.
One more day left in one of the most consequential elections of our lifetime, and momentum is on our side. And make no mistake, we will win.
And if you don't vote, you're stupid. You're stupid.
If she wins, you will live the rest of your life as second class citizens in your own country.
טראמפ כמו טראמפ, והריס מעודד את אנשים להצביע, ומבקר המדינה מפרסם כאמור בשעה זו את דוח הביקורת השנתי בענייני כלכלה. בפרק המתייחס ליוקר המחיה בענף המזון, המבקר מתריע שהממשלה וגורמי המקצוע לא עושים מספיק כדי להוריד מחירים.
אזרחי ישראל נאנקים תחת יוקר המחיה, וראש הממשלה והממשלה לא עושים די כדי להילחם בכך. כך למשל, מדינת ישראל מתאפיינת בריכוזיות גבוהה בתחום המזון. אין לקבל את חוסר המעש של גורמי הממשלה בעניין.
יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, מחזיר את הדיון בהצעת החוק להגדלת סמכויות בתי הדין הרבניים מוועדת הכספים לוועדת החוקה, בגלל התנגדות היועצת המשפטית של הכנסת. האופוזיציה מתחו ביקורת חריפה על היוזמה של גפני לזרז דווקא את אישור החוק הזה על חשבון נושאים הקשורים למצוקות של טבריה למשל. חבר הכנסת ולדימיר בליאק.
בתי הדין הרבניים לא יכולים לחכות, אבל טבריה כן.
בתי הדין הרבניים היו ב9, אז הייתי מזיז אותם, או ב10, הייתי מזיז לשבוע הבא.
לא, היית מזיז את כל הלוס ומשאיר.
לא.
כן.
לא, אני לך לא.
ומטבריה לא אכפת לכם. 82% מתושבי טבריה הצביעו לכם בבחירות.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים. אז עכשיו אנחנו לבחירות בארצות הברית, שכבר החלו. טל שניידר, פרשנית פוליטית, מומחית לענייני ארצות הברית, זמן ישראל. שלום טל.
שלום, אחר הצהריים טובים.
את הלכת, את הלכת למקום הכי חשוב. למה פנסילבניה כל כך חשובה, טל?
פנסילבניה היא מה שנקרא מדינת מפתח, יש 7 מדינות מתנדנדות שישפיעו על הבחירות, אבל מכל מדינות המפתח היא הכי גדולה בכמות התושבים, ולכן ההשפעה שלה על התוצאה הסופית היא הכי קריטית, וצריך להגיד שאין נשיא בהיסטוריה שהצליח להיבחר בלי המדינה הזאת. זאת אומרת, ב-2016 טראמפ ניצח פה, ב-2020 ביידן ניצח פה וכולי וכולי.
תגידי, יש דיווחים ש... נכון, אבל יש דיווחים שקמלה האריס דופקת את הדלתות וככה שולפת אנשים החוצה שילכו להצביע.
יש תהליך שקוראים לו קנבסינג, הם עשו את זה פה אתמול, זה מאוד מקובל, היא הלכה יחד עם המתנדבים שלה, בפנסילבניה היה מאמץ מאוד גדול, בערך במהלך השבת והראשון, הם תלכו על משהו כמו 90,000 דלתות, אז היא הצטרפה למטה המתנדבים, באזור כפרי יחסית, שאזור שהוא צפוי דווקא ללכת לטראמפ, היא, את התמיכה שלה יש לה בערים הגדולות, טראמפ אגב לא כל כך מתקרב, לעיר הגדולה לפילדלפיה, כי אין לו פה תמיכה, הוא הלך אתמול לפיטסבורג, שזה מערב פנסילבניה. צריך להבין, במושגים אמריקאים, זה מדינת ענק, אנחנו מדברים פה על נדמה לי 13 מיליון תושבים, רק של פנסילבניה, כן. ו9 מיליון בעלי זכות בחירה. זאת אומרת, תשווית זה ענק. אז הוא נסע למערב פנסילבניה, לפיטסבורג, היא הייתה באזור כפרי אלנטאון ורידינג כאלה, וסקרנטון, אז זה מה שהם עושים יום לפני, שניהם היו יום לפני הבחירות בפנסילבניה, היא עשתה אתמול 4 הצהרות בחירות רק בפנסילבניה.
רק שם, רק שם. תגידי, אצל מי המומנטום, אצל מי המומנטום עכשיו אפשר לומר טל, כי זה טיפה מתנדנד, בימים האחרונים כאילו יש איזו תחושה שזה עובר אליה שוב.
כן, קצת קשה לנתח, כי כל המידע מתבסס על מעין מחקרי סקרים כאלה, שאף אחד לא, שיודעת, כשאת נמצאת בתוך פילדלפיה, את לא באמת מרגישה מה הולך ברידינג ובאלנטאון, כן? זה אי אפשר, אז בעצם יש איזושהי תחושה שיש יותר הצבעת נשים, אבל למען האמת, הצבעת נשים למפלגה הדמוקרטית יש תמיד יותר, זה לא רק הפעם. זה כל 4 שנים יש יותר הצבעת נשים, אז הם אומרים, אנשים הצביעו יותר מוקדם, אבל גם העסק הזה עם ההצבעה המוקדמת, שאגב המספר הוא בערך 78-80 מיליון איש, לא 100, אמרת קודם.
כן, נכון.
יש יותר נשים שמצביעות מוקדם, אז צריך להגיד שאנחנו לא יודעים מה הן מצביעות, כי זה שהן רשומות כדמוקרטיות, חלקן, כן?
כן.
לא אומר שהם בהכרח הצביעו, יש פה איזשהו הטייה קצת עם ההצבעה המוקדמת.
אני רוצה לדבר איתך רגע על הסקרים, אז זהו, טל שניידר, אני רוצה לשאול אותך, יש מצב שבסוף עלול להיות יום כיפור של הסוקרים, כשצד אחד פתאום ינצח באופן ברור, בניגוד לכל הסקרים שצופים טקו ממש, טייט כזה, חזק מאוד.
ממש. ואני אגיד לך מה, הסוקרים, זה לא שיש להם איזה מועצת חכמים שקיבלו החלטה משותפת, אבל צריך להבין, עדיף להם מבחינה תדמיתית ויחסי ציבור, להיות ביום כיפור של נתנו תוצאה שוויונית, מאשר להיות ביום כיפור שאמרנו שקמלה תנצח או שדונלד ינצח, כן? כן. אז זאת אומרת, הם מעדיפים להיות בסיטואציה, שוב, שיווקית, זה ביזנס גם, ואני אגיד לך עוד דבר על זה, הביזנס הוא גם של כלי התקשורת, כי לכלי התקשורת המתח הזה, של הכל צמוד צמוד, מאוד מועיל להם, מוביל להם המון צופים, המון גולשים, ואז המון מפרסמים, איזה בוננזה כספית.
כן.
אז צריך להגיד, יש פה קצת צביעות כזאת, של כל התעשייה הזאת, של תקשורת ויועצים וסוקרים, הם כולם מאוד נהנים, במרכאות, בקמפיין מותח. עכשיו, להגיד לך מה אני יודעת, אני לא יודעת שצד אחד מוביל או אחר,
יכול להיות
שזה מה שהם באמת רואים במספרים, אבל זה גם מאוד משרת להם את האינטרסים המסחריים.
ברור. אז בואי נלך רגע לסיום, נגיד לשני מצבים. יש סיטואציה אחת שבאמת יש תקו, ואז זה הולך להיסחב כי ירוצו לבתי משפט וכו', ואף צד לא יוכל להכריז שהוא ניצח. ויש צד שנגיד טראמפ מפסיד, ואז הוא עלול לא לקבל את התוצאות, כי הרי מדברים על זה כל הזמן.
אז קודם כל, יש מדינות כמו פנסילבניה למשל, ויש עוד כאלה, שברגע שהפער בין הצדדים הוא 0.5% ומטה, אוטומטית יש ספירה חוזרת מהחוק, זאת אומרת, החוק מחייב ספירה חוזרת, לא של הכל הכל, אבל איזושהי ספירה חוזרת במקומות, אז זה ממילא יימשך. עכשיו, הצפי הוא שאומרים ככה, שטראמפ יגיד היום בערב, לא משנה מה תהיה לתוצאה, הוא לא
ניצחתי.
שער אני ניצח. כן. שזה שחזור של 2020, ואז אנחנו נצטרך לראות כמה המוסדות את יודעת, המדינתיים חזקים. שוב, זה עניין פוליטי, כי פנסילבניה, שוב כמשל, זה מדינה שהממסד השלטוני בה הוא דמוקרטי. המושל, התובע הכללי, שר המשפטים המקומי, כל המוסדות הם דמוקרטיים, ולכן הם יחזיקו חזק פה את האירוע. אבל בג'ורג'יה, שהיא גם מתנדנדת, המוסדות השלטוניים הם רפובליקנים, ואנחנו לא יודעים, ראינו בפעם הקודמת...
ביידן ניצח שם, ובגלל זה הוא עשה את כל המהומות, טראמפ.
המושל הרפובליקני התנגד לטראמפ הפעם הקודמת.
נכון, זרק אותו.
שאלה היא מה יקרה הפעם. נכון, אבל אנחנו לא יודעים בוודאות מה, יש הרבה התארגנות משפטית מקומית, בנבדה ובג'ורג'יה ובעוד מקומות של מטה טראמפ, שמראש כבר הם הכניסו אנשים לוועדות הבחירות, ועבדו על זה 4 שנים, אז את לא יודעת מה ילד יום מבחינת הזה. אז יכול להיות שזה ייקח זמן.
טל שניידר בארצות הברית, תודה, ושלום לדוקטור אלי קוק, מומחה להיסטוריה אמריקנית וכלכלת ארצות הברית. שלום אלי קוק.
שלום.
קודם כל, אתה מוכן איכשהו, לא אומרת לאמר, כי אני לא אוהבת השימוש, אבל להעריך, לאן זה הולך?
אני חושב שזה הבחירות הכי מבלבלות שהיו. התחושת בטן שלי אומרת טראמפ, אבל אי אפשר באמת לדעת, באמת, הסקרים, האמת היא פשוט לא אמינים, כבר דיברו על זה מספיק, על הטראומה הפסיכולוגית שעברו הסקרים, הסוקרים, בשנים האחרונות, והתחושה אצל הרבה אנשים שהם בעצם לחצו קצת על הנתונים כדי שיצא טקו, בקיצור, אנחנו באמת קצת באפלה ונצטרך פשוט לחכות ולראות.
כן, והתוצאות, תוצאות האמת שטיפונת מתחילות לזרום, אבל זה עוד כלום. יתחילו לפי שעוננו לקראת 2 בלילה, 2:30, משהו כזה, ואנחנו כמובן נהיה ערים, כי זה מרתק. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך למה האמריקאים, במיוחד הצעירים, לא מרוצים מהכלכלה, למרות שהנתונים סבירים, פלוס.
יותר מפלוס, לא, אם אתה מסתכל על ההבטלה הכי נמוך שהיה 10 שנים, הצמיחה האמריקאית מצוינת, צריך להגיד שארצות הברית יצאה מהקורונה הרבה יותר טוב מן השאל אירופה, הפעם דיברו על זה שסין עוד שנייה עוקפת ארצות הברית, ארצות הברית הוכיחת עצמה עדיין כמעצמה כלכלית, אבל הסיפור פה הוא בעיקר סיפור של מה שאנשים מרגישים ורואים לעומת מה שהם באמת חווים, ואחד הדברים העיקרים הדבר בעצם העיקרי שאמריקאים מתלוננים עליו, שמדברים על השנים של ביידן, זה בעצם האינפלציה. עכשיו צריך להגיד, היא פסיקה אינפלציה, עכשיו כבר אין אינפלציה.
הריבית יורדת.
בדיוק, הריבית כבר יורדת, אבל כמובן אינפלציה, זה שהאינפלציה הפסיקה, זה אומר שהמחירים הפסיקו לעלות. זה לא אומר שמפסיקים, המחירים יורדים.
לא, אבל דוקטור אלי קוק, הדיור מאוד מאוד יקר, דלק עדיין יחסית יקר, אתה נכנס לסופר, אתה משלם יותר, אתה רואה את זה.
אז יפה, אז בדיוק, אז יפה. אז מה שאתה רואה, אתה זוכר את הביג מק שאכלת מלפני 3 שנים, אתה זוכר את הדלק וכולי. עכשיו צריך להגיד, כל הנתונים מראים בצורה די ברורה, שהשכר הריאלי, גם לעובדים הכי חלשים בארצות הברית בשנים האחרונות, בשנים של ביידן, עלה. כלומר, בסופו של דבר, אנשים, הכוח הקנייה שלהם עלה. עכשיו, מה העניין אבל? כשאנשים פותחים את התלוש משכורת, זה עניין פסיכולוגי, יש לזה מחקרים, כשאתה פותח את התלוש משכורת, אתה רואה על האבא משכורת, אתה אומר, זה בזכותי, אני עשיתי את זה, אני עבדתי יותר קשה, אני החלפתי עבודה, הרבה אמריקאים החליפו עבודה, הם לא מקשרים את זה לזה שההבטלה ממשל נמוכה, וזה נותן יותר כוח לעובדים. לעומת זאת, כשהם הולכים לסופר, ורואים שהמחירים עולים, והם אומרים, זה אשמת המדינה. אז זה הדבר אחד. והדבר השני, שהדברים הגדולים באמת שביידן עשה, פשוט אי אפשר לראות אותם עדיין ביומיום. ביידן באמת, טראמפ דיבר כל הזמן על זה שהוא יחזיר את המפעלים, והוא דיבר נגד הגלובליזציה.
בסדר, אבל לא קרה כלום, וביידן דווקא כן עשה את זה.
בדיוק, ביידן הביא כמה חוקים, גם השקיע המון בתשתיות, אבל הכי חשוב, מערכת של הטבות מס, שגרם לזה שיש עכשיו עלייה מטורפת בבנייה של מפעלים ירוקים בכל רחבי ארצות הברית, מפעלים של פאנלים סולאריים, מפעלים של בטריות למכוניות, כל הדברים שצריך בשביל עתיד ירוק יותר, אבל אבל ייקח כמה שנים עד שהמפעלים האלה באמת הפסי ייצור שלהם יתחילו להעסיק אנשים, הרבה אנשים לא יראו את זה ככה בעיניים, אז בסופו של דבר אני חושב שג'ו ביידן הוא סוג של דמות טרגית, כלומר אני באמת חושב שנסתכל עליו אחורה עוד 10 שנים, כי ייקח זמן, ונגיד אליו שהוא היה באמת נשיא מצוין בעניין הכלכלי, אבל כרגע בכל הסקרים צריך להגיד, בכל השאלות הכלכליות לטראמפ יש הובלה, ואני רק אגיד על זה דבר אחרון, כי צריך לזכור את זה, כי זה כן חשוב. התקופה של הקורונה, שטראמפ היה הנשיא, היה התקופה, אם הם שורדו את זה ולא נהיו חולים ולא מתו, היה התקופה הכי טובה בחיים לעובדים ממעמד במוח בארצות הברית. הם קיבלו כסף בדואר, ודונלד טראמפ, פופוליסט, הוא יודע להיות פופוליסט, הוא חתם על הצ'קים בעצמו, הכפילו את דמי ההבטלה בארצות הברית, כלומר, היה פעם ראשונה להרבה מאוד אנשים, פשוט זמן בבית, זמן להיות עם ההורים, זמן לראות עם הילדים, הם לא היו צריכים לפרפר למשמרת כפולה במקדונלד או בוולמרט וכולי.
נכון, וקיבלו כסף.
וקיבלו כסף, אנשים זוכרים את זה. עכשיו צריך להגיד, גם ביידן עשה את זה, גם ביידן היה נשיא בזמן הקורונה, אבל טראמפ היה הראשון שעשה את זה, ואני חושב שגם זה משהו שזוכרים, כלומר, זוכרים את בנק, במיוחד מעמד הפועלים הנרוך, וזה הבייס של טראמפ. אם טראמפ ינצח את הבחירות האלה, זה יהיה מסיבות כלכליות, גם הגירה, צריך להגיד, זה סוגיה גם כלכלית, ובסוף הוא יביא את מעמד הפועלים.
תקשיב, אם טראמפ ינצח בבחירות, זה בגלל טראמפ. וזהו, בדיוק, זה הכל. דוקטור אלי קוק, תודה רבה, יש עוד המון שאלות, אבל צריכים לעצור, ולהתראות, תהיה מעניין.
להתראות, תהיה מעניין.
אחיד לוק עושה לנו דיווחי תנועה, פרסומות וכו'.
עכשיו, איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
טוב, עכשיו לדבר הבא, וזה סיפור שמביא היום יושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, לוועדה שהוא עומד בראשה, ועדת הכספים כמובן. הוא מחזיר את הדיון בהצעת חוק שיפוט בתי הדין לוועדת חוקה אמנם, אבל קודם כל הוא רצה שזה יתנהל אצלו, ועוד לפני הכל אנחנו רוצים להגיד שלום לחבר הכנסת גלעד קריב, חבר ועדת חוקה. שלום גלעד.
שלום, ערב טוב.
וקודם כל תסביר לנו על מה אנחנו מדברים בכלל, מה זה החוק הזה?
החוק הזה נועד בעצם להחזיר לבתי הדין הרבניים פרקטיקה שנפסלה על ידי בגץ כבר לפני 18 שנים. והפרקטיקה היא להפוך את בתי הדין הרבניים, שהם חלק מהרשות השופטת, גם למוסד לבוררות. זאת אומרת שאנשים יוכלו לגשת לבית הדין הרבני, ובעצם לומר אנחנו ממנים אותך כבורר לכל סכסוך בינינו, גם אם הנושא לא קשור לחלוטין, לתחומי האחריות של בתי הדין הרבניים בישראל. עכשיו צריך להבין למה זה כל כך מסוכן. הרי גפני וחבריו צועקים, למה זה מזיז לכם? יש כאן הסכמה של הצדדים. אז בואו נזכיר בעצם ממה הכל נולד. הכל נולד מפרקטיקה של בתי הדין. לאפשר לאחד מהצדדים בסכסוך גירושין, לרוב זה הגבר, כן. שהוא זה שנותן את הגט, להכניס לתוך הסכם הגירושין אמירה, שגם אחרי שהגירושים, גם אחרי שהזוג כבר נפרד, נתנו גט, כל ההידיינות המשפטית בין בני הזוג, תתנהל בבית דין רבני, ולא בבית משפט לענייני משפחה, או בית משפט אזרחי. זאת אומרת, אישה מתדיינת עם בעלה על הגט, והבעל אומר לה, את רוצה גט? אין בעיה. אבל מעכשיו, עד קץ הדורות, יהיה לנו סכסוך על משמורת ילדים, יהיה לנו סכסוך על משהו שקשור ברכוש, שדיברנו עליו, הכל ילך לבית הדין.
תגיד, זה בעיקר ישפיע עלינו, על אנשים?
זה קודם כל ישפיע על אנשים. זאת אומרת, זו פרקטיקה שנועדה לכבול את אנשים לבתי הדין הרבניים גם אחרי הגט. לא מספיק שבישראל יש מונופול על נישואים וגירושים, ולא מספיק ש-50% מהאזרחים, האזרחיות, נשות ישראל, צריכות להיכנס לבית דין שבהגדרה מפלה אותם לרעה, רוצים לאפשר פרקטיקה שתאפשר לבעלים סרבני גט לכבול את הנשים.
כן, ואנחנו מכירים את עמדות הרבנות. עכשיו, מה קרה?
אבל זה לא רק נשים. אני אזכיר עוד סקטור. סקטור שבגינו ההסתדרות מתנגדת בנחרצות להצעת החוק. אפשר יהיה להכניס בתוך חוזה עבודה. אדם בא למקום עבודה והוא מקבל חוזה, ובחוזה הזה יהיה כתוב שבמקום שיהיה מותר לו לפנות לבית הדין לעבודה, כמה עובדים שמחפשים עבודה יכולים להתמקח על התנאי הזה בתוך חוזה עבודה?
כן, אין ספק גלעד קריב שזו בעיה, עכשיו, וזה ברור לי גם למה גפני רצה את זה בוועדה שלו, אבל מה קרה שזה עובר לחוקה?
טוב, אז קודם כל כמובן מדובר פה במחטף, מה פתאום לדבר על סמכויות בתי דין רבניים בוועדת הכספים, גפני נאלץ להחזיר את הדיון לוועדת החוקה, כי הייתה כאן התערבות של היועצת המשפטית של הכנסת, והיה באמת לחץ גדול מהאופוזיציה, אבל אין כאן שום הישג, כי גפני אמר בצורה ברורה שהוא הגיע לסיכום עם רוטמן שהחוק הזה יקודם, והחשש הגדול שלי, שלנו, שהחוק הזה הוא חלק מחבילת הפיצויים שהקואליציה תיתן למפלגות החרדיות על כל ההסתבכות עם חוק המעונות. ולכן עם כל הכבוד לזה שהצלחנו פרוצדורלית לגרום לזה שגפני לא ינהל את הדיון על החוק הזה אצלו בוועדה, ההישג הזה הוא הישג טקטי. כי רוטמן בלחץ ראשי הקואליציה שצריכים לרצות את המפלגות החרדיות, לדעתי יקדם את החוק הזה, והחוק הזה הוא חוק מאוד מאוד בעייתי ומסוכן.
כן, מסוכן. עכשיו תגיד, הזכרת את חוק המעונות, חוק ההשתמטות, חוק ההיגיוס, מה שלום החוק הזה? אני שומעת שיש שניים או שלושה חברים שלוקחים צעד אחורה, לא?
תראי, על פניו, על פי כותרות העיתונים, ומה שאנחנו שומעים כאן במסדרונות, יש מעין מיני מרד בתוך הקואליציה נגד חוק המעונות, אז גם יואב גלנט, אדלשטיין, במפלגתו
של... זהו, והשאלה מי יתקפל, כי בטח מפעילים מכבש.
אז אני רוצה להציע שא', גם בעניין הזה אין מה לחגוג, וב', גם אם בסופו של דבר חוק המעונות לא יאושר מחר, הקואליציה הזו תמצא את הדרך, או לפחות תנסה למצוא את הדרך, לעקוף את הסיפור הזה של המעונות. אני אתן למשל דוגמה, אפשר להחליט שמעלים דרמטית את הקצבאות לאברכים, אז הם לא יקבלו את הסובסידיה למעונות, אבל הם ילכו בתוך כל חודש.
את הכסף הם יקבלו, מיניו.
ולכן צריך רגע להבין שהקרב הוא לא על המעונות, אלא הקרב הוא על הרעיון הבסיסי, שמי שלא נענה לצו הגיוס שהוא מקבל מהצבא, לא יכול לקבל כסף מהמדינה, נקודה. אי אפשר שהמדינה תתמוך כספית בהפרת חוק ובאי התייצבות לגיוס.
אוקיי, חבר הכנסת גלעד קריב, חבר ועדת חוקה, מפלגת העבודה. תודה רבה.
תודה.
תודה. עכשיו תקשיבו לדבר הבא, מנכ״ל משרד החינוך יוסמך לפטר עובד הוראה שהורשע בעבירת טרור או הזדהה עם מעשה טרור. זה דורש הסבר, מדברים על זה כבר לא מעט שבועות. עורכת הדין סיגל פעיל, היא היועצת המשפטית של ארגון המורים העל יסודיים. שלום סיגל.
שלום רב.
את יכולה להסביר לי במה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים בחוק פופוליסטי שנועד רק כדי לנופף בו כאילו יש פה דבר מה. מאיזשהו סוג. קודם כל לוקחים פה אוכלוסייה ומאבחנים אותה לרעה, שזה אוכלוסיית עובדי ההוראה דווקא, וסתם, בלי שיש איזו תופעת טבע של עובדי הוראה בוגדים חס ושלום או תומכי טרור, סתם, לקחת אוכלוסייה של עובדי הוראה. אין לזה אך ורע, לא אצל רופאים, לא אצל עובדות סוציאליות, לא אצל שום אוכלוסייה אחרת, וטוב שכך. אגב, זה הסנונית הראשונה, לקחת רגולטור ולנסות לפגוע ולשלול זכויות ולהחתים אוכלוסייה שלמה של מורים, סתם.
שמה זה אומר בעצם? כלומר, גם אם אדם מביע את דעתו בכיתה, ומישהו אומר שהוא פתאום תומך טרור, כי לא מצחן בעיניו מה שהוא אמר. כלומר, לאן אנחנו לוקחים את זה? הרי עבירת טרור היא עבירת טרור. אי אפשר להתכחש לזה, אבל אם את סתם דעתנית ומשמיעה את דעותייך, אז את גם עלולה להיענש פה או להיזרק מבית הספר?
יפה, כלומר, אנחנו מדברים פה על סעיף 24 לחוק המאבק בטרור. סעיף 24 לחוק המאבק בטרור קובע מהם הסיטואציות שבהתיים, אם בן אדם יבצע את הפעולות האלה, הוא בכלל ייכנס למאסר. מאסר זה בצדק, מאסר של 3 שנים, מאסר של 5 שנים. כאן מבקשים חברי הכנסת לקחת ממילא אילות, שאם באמת היה בן אדם עושה אותם, הוא כבר היה מאחורי סורג ובריח, ברור שהוא לא היה עובד כבר באותו מקום עבודה.
נכון.
לוקח את אותם העבירות, ואז קובע שהמנכ״ל יוכל, אם הוכח להנחת דעתו, כי יתקיים אחד מאלה, ואז יש העתקה של אותן הפעולות, שאם הוא באמת האדם היה עושה, הוא כבר היה במאסר. זאת אומרת, אני לוקחת בן אדם, שמנכ״ל משרד החינוך, לעניות דעתו, הבן אדם עשה את זה, אבל לא הופעל עליו חוק המאבק בטרור, זאת אומרת שאין נגדו חקירה פלילית בכלל, אין נגדו חקירת משמעתית בכלל, הוא בכלל לא במעצר ולא בכלא ולא שום דבר מן הסוג הזה.
אגב, כל דעה או רק דעה שלא מצאת חן בעיני מנכ״ל משרד החינוך הזה או ההוא שיבוא בעוד 4 שנים?
זה כמובן סובייקטיבי. אם הוכח להנחת דעתו של המנכ״ל הנוכחי שיהיה, או הבא שיהיה אחריו,
כן.
שאותו עובד עשה מעשה של הזדהות עם ארגון טרור. עכשיו תסתכלי, אם אותו בן אדם באמת היה, קודם כל אנחנו מתנגדים חד משמעית להחתמה של כל ציבור עובדי ההוראה, לקחת אותם ורק עליהם להפעיל מין קלקס כזה מיותר בשם הפופוליזם הזול. ודבר שני, אני מפנה תשומת לב, שאם אדם באמת עושה את אותן העילות האלה, אזי לפי חוק המאבק בטרור, הוא צריך להיות מאחורי סורג ובריח ובצדק גדול.
נכון, בדיוק.
ממה נפשך? מדובר פה באדם שלא עשה את המעשים האלה, ככה משטרה, תחליט שהוא בכלל לא עשה את המעשים.
נכון,
ומישהו
החליט בשבילו. אוקיי, עכשיו מה עם בגץ במקרה הזה? הרי לא חייבים לקבל את זה.
נכון, תראי, אנחנו לומדים את העניין הזה. אנחנו התנגדנו כמובן לחקיקה הזו ולהתערבות של הרגולטור דווקא על האוכלוסייה הזו, ואנחנו שוקלים את העניין הזה. אנחנו שוקלים את העניין הזה.
את אמרת בהתחלה, זהו, את אמרת בהתחלה שזה לא חל על מקצועות אחרים, ואם זה יחול נגיד, על רופאים, על עורכי דין, אני לא יודעת מה, כל מקצוע, זה הרי עלול להידרדר לשם.
קודם כל, אני, זה אפילו לא במסגרת הצעת חוק לגבי שום אוכלוסייה אחרת. כתוב פה שכל זה בגלל הרגישות עבודתו של עובד הוראה עם קטינים או חסרי ישע, ולכן הנושא הזה כל כך רגיש. ואם אני חס ושלום טייס, לא חס ושלום, זה נהדר, אם אני הייתי דיילת, אבל אם אתה טייס ואתה עושה מעשה כזה, אז אתה יכול לסכן ממש את שלום הציבור כשאתה נכנס למטוס, ואתה מטיס כל כך הרבה נושאים אם אתה עשית מעשה. אז יש את חוק התמיכה בטרור, רשויות החוק קובעות שאתה תמכת בטרור, לא משנה מה אתה, אתה דיילת, אתה טייס, אתה אחות, אתה לא חשוב מה, אתה נכנס לכלא. אבל פה, כמו שאמרתי קודם, אם אף אחד, לא השבק, לא המשטרה, לא התרשמו שאתה עשית מעשה מן הסוג הזה, בכלל לא, אפילו לא זומנת לחקירה, אבל מנכ"ל משרד החינוך החליט ככה, בום, הוא שולף אותך.
כן, זאת אומרת שזה מוכוון ספציפית, מוכוון ספציפית, מורים. עורכת הדין סיגל פעיל, תודה רבה. חזרנו. עכשיו דוח מבקר המדינה שסיפרנו עליו בתחילת המשדר, ואנחנו רוצים לבדוק למה כל כך יקר פה, ואני ארשה לעצמי להגיד למה לעולם לא יהיה יותר זול פה, למרות כל מיני ניסיונות. רואי החשבון ועורך הדין דוד בר, הוא מנהל אגף בכיר בחטיבה לביקורת משרדים כלכליים במשרד מבקר המדינה. שלום דוד בר.
שלום ענת.
שלום שלום. אתה יכול להסביר לי מה מצאתם, מה מצא המבקר בדוח הזה שהוגש לפני כשעה?
טוב, אנחנו כמובן שמצאנו פערי מחירים גבוהים בין ישראל לבין מדינות ה-OECD, אירופה, וגם מתקשר לאייטמים הקודמים שהיו על ארצות הברית ועל יוקר המחיה שם.
כן.
אז אם אני כבר ישתף שאצלנו, אם זה מרגיע את תושבי ארצות הברית, אני לא יודע, אבל אצלנו...
לא, 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 שם זה במגמת שיפור, אגב. האנשים עוד לא שומעו.
אבל אצלנו יותר יקר, ועשינו בדיקה לדוגמה של מחירי מזון, עשינו איזה מדגם קטן של מוצרי מזון, כמה שעת הקנייה של אזרח ישראלי לעומת תושב ארצות הברית, לדוגמה, או אזרח ארצות הברית.
כן, כמה.
ומצאנו לדוגמה שאנחנו קונים רק 2 קילוגרם של טונה, והם קונים 5.5 קילו של טונה.
אוקיי.
זאת אומרת, הכוח הקנייה שלנו הוא יותר נמוך מארצות הברית, עשינו את הבדיקה הזאת גם אולנגיה,
אל תשווה 9.2 מיליון ל-300 מיליון, בסדר. אבל אנחנו יודעים, הם גם, נגיד, אוהבים לאכול יותר מאיתנו. אבל היו רפורמות של עודד פורר, יש הרפורמה שמשרד הכלכלה מנהל אותה, מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, שזה כאילו פחות אוכל, יותר דברים אחרים, אבל עדיין מי שירוויח מזה זה היבואנים בכל מצב. אז איפה מצאתם את הכשלים? מי השם?
טוב, אז קודם כל מצאנו כשלים בהרבה מאוד תחומים. בדקנו את הנושא הזה של פעולות של רשות התחרות במקטע ספקים ומקטע קמעונאים. בדקנו את הפעולות של משרד הכלכלה, בדקנו את הפעולות של משרד הבריאות, משרד החקלאות, ומצאנו שכולם אשמים. זאת אומרת, זה לא חונה אצל אחד, זה חונה אצל כולם, וחייב לשלב כוחות כדי לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה שאפשר להראות לדוגמה, אם הבאת את הדוגמה של שר החקלאות הקודם, בהחלט זיהה את הדוח הקודם שלנו ולקח את נושא הגנת הצומח שהוא היה חסם ביבור וטיפל בו. וראינו דוגמה שיפור בנושא של האננס, רק מה שקרה, החליטו שם במשרד החקלאות לעשות את הרפורמה, הרפורמה הזאת לא קודמה, לא הגיעו להבנות עם משרד האוצר, ונשארו מכסים מאוד גבוהים על תוצרת חקלאית, וכמו שכולנו הרגשנו, וגם המדדים לא משקרים בדברים האלה, שמחירי הפירות והירקות בישראל עלו בעשור האחרון בשיעור ניכר של עשרות אחוזים.
מטורף, זה מטורף. על כאילו ענבים אתה עדיין משלם היום כשזה סוף העונה, כ-50 שקלים בירקניות, אתה יודע...
נכון, וזה גם פעולות לא כל כך מסובכות לפיצוע.
בוא נדבר על הריכוזיות, מפני שיש נגיד 5 רשתות גדולות שמובילות את זה, ובסופו של דבר... גם המותג הפרטי, גם על זה לא מצליחים להשתלט, גם זה יחסית יקר. אז מה אפשר לעשות כאן? כלומר, יודעים את כל הסיבות, אנחנו מדברים על כל הדברים, מנסים לעשות רפורמות והכל תקוע.
מה שצריך לעשות זה להסיר חסמי יבוא, כדי לעודד את היבוא, ולאו דווקא היבואנים ירוויחו. ברגע שהיבואנים ייכנסו, או שתיכנס תחרות של יבוא מקביל, אז בעצם המחיר... ירד לצרכנים, ויהיה לנו יותר היצע בשוק. זאת אומרת, הרבה פעמים המחירים הם גבוהים, גם כי הם נשלטים על ידי קבוצה מסוימת מרוכזת של ספקים. הראינו שיש 13 קונצרנים גדולים של מזון, ששולטים על רוב השוק. אז אנחנו צריכים להכניס שחקנים נוספים, חדשים, כדי שיתחרו, כי להקים פה מפעלים חדשים בישראל זה קצת ייקח יותר זמן מאשר להגביר את היבוא. גם היבוא בתוך ה-OECD הוא הרבה יותר גבוה, שיעור היבוא מהתוצר הוא הרבה יותר גבוה ממה שקורה בישראל, הוא כמעט שם פי 2.
תגיד, איפה זה נתקע? תסביר לי איפה זה תקוע?
יש חסמים, הנה,
איזה פקק צריך לחלץ פה כדי שאתה תשלם על, אני יודעת מה, פסטה, 2 שקלים במקום 8.5.
אז אנחנו ראינו שיש לדוגמה חסמים בנושא של כל מיני תקנות של משרד הבריאות, שהביאו חסם ביבוא. ראינו שיש תקנות של הגנת הצומח, שגם כן כל מיני דרישות מסוימות מטעם יבואנים, שפשוט מייקרות את היבוא, שמונות את היבוא. לדוגמה, הראינו בירקות קפואים, שהפערים פה מגיעים למאות אחוזים. ולמה? כי יש כאן איזו תקנה של משרד הבריאות לגבי ליסטריה, שלא נפטרה,
כן.
שצריך לפתור אותה, וזה מונע, זה פשוט, זה אפס יבוא מהדברים האלה, כי... לא פתרו איזושהי תקנה שהיא מעבר חסם ממשי.
הבנתי.
או לדוגמה הגנה של הגנה על פירות וירקות. אי אפשר היה להיווה אננס בלי להוריד לו את הראש, כאילו להוריד את הכותרת של האננס, שפוגע באורך החיים, ולכן המחירים היו פה פי 6 או 7 ממה שקורה בעולם.
כששאלתי אותך, עורך הדין דוד בר, איפה זה תקוע, התכוונתי גם לפוליטיקאים.
כן, כן, נכון.
ו? לא עושים מספיק. משפט לסיום.
לא עושים מספיק. העבירו עכשיו רפורמה ביולי 2024, הרפורמה הזאת עברה אחרי תום הביקורת, אבל משרד מבקר המדינה קבע בתוכנית העבודה לשנה הבאה לעקוב אחרי הרפורמה הזאת ולראות האם היא תורמת להוזלת יוקר המחיה בישראל. אנחנו על זה עם כל הדוחות שאנחנו עושים.
טוב.
לא נרפה מהנושא הזה, כי זה חשוב לעם ישראל.
לא, זה חשוב לעם ישראל, חשוב להיכנס לסופר ולא לשלם כל חודש ב3-4-5% יותר. ואנחנו כדרכנו לפני סיום בורסה, ונגיד שלום היום לרפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות IBI. שלום רפי.
שלום ענת.
קודם כל, מה קורה אצלנו היום? ירוק בהיר כזה.
כן, ירוק בהיר, הגדרה טובה. המדדים המובילים בתל אביב, תל אביב 35-125, עולים סביב 0.25%. אגרות החוב, חלקן בעלייה, קצת יותר מעורב, והשקל די במקום, סביב 3.75 מול הדולר.
אוקיי, עכשיו בואו נדבר על ארצות הברית, כי זה עיקר העניין שמרכז את כולנו. שם המסחר נפתח בעליות קלות, נכון? בינתיים.
זה קצת מתחזק אפילו, ה-S&P 500 כרגע כבר מעל 0.5%, העליות מתגברות שם. אני מאמין שאנחנו נראה אבל הרבה מאוד תנודתיות, גם היום וגם במהלך הימים הקרובים, בהמתנה לתוצאות הבחירות.
זהו, אז אתמול ככה, במהלך כל השבוע אני שואלת מה יקרה עם X, Y וכו', ונגיד שאין תוצאה חד משמעית, מה המשמעות של זה עבור שוק ההון?
מה שקרה בתקופה האחרונה, באמת לפחות בשבוע שבועיים האחרונים, השוק זז ממש עם הסנטימנט של הסקרים, ככל שטראמפ התחזק, הוא נתפס כמשהו קצת יותר טוב לשוק המניות, והרבה פחות טוב לשוק אגרות החוב, כי יש פחד ששוב הוא יפתח במלחמת סחר ומכסים, וזה אומר אינפלציה, השוק מאוד לא אוהב אינפלציה, ולהפך, קמלה האריס נתפסת כמשהו שיותר more of the same, מדיניות יותר שקולה, ולכן השוק פחות חושש מהשחייה שלה, אבל מה שראינו בתקופה האחרונה זה יותר, נקרא לזה, השוק גבה איזשהו מחיר על פוטנציאל של שחייה של טראמפ.
אגב, איזה סקטורים, אם נגיד טראמפ לוקח, עשויים לעשות איזשהו בוסט, והיא? מה הסקטורים שיעניינו את הציבור אם היא לוקחת?
אז תראי, בדרך כלל המדיניות של, של הדמוקרטים נתפסת כיותר טובה לכל התחום של האנרגיות המתחדשות, יותר תחום של הטכנולוגיה, וטראמפ למאיפה שיש איזושהי פחות ציפייה לפחות רגולציה, שזה האנרגיה תחום הפיננסים. אבל הדברים האלה מאוד נזילים, חשוב להבין. זה, בוא נגיד, הסיפור הגדול הוא באמת האם טראמפ זוכה והעולם שוב גולש למלחמת סחר, זה בעצם האיום הגדול, ואני חושב שזה בהחלט משהו שמפחיד את המשקיעים.
כן, אוקיי, אנחנו נדע, אולי נדע, תוצאות האמת לקראת הבוקר שלנו. רפי גוזלן, IBI, תודה רבה.
תודה.
תודה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף, עורכת יעלה אלון, מפיקה שני רומנו, על השידור איתנו שקד מורג, ובדיגיטל אלון גבאי, אחיד לוק ואיתי ניקסון, בן כספי.